שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ. אחר הצהריים טובים, מאזיני כל חי היקרים, שוב אנו בסייעתא דשמיא נפגשים לשיחת היום, היום יום ראשון. אנו כבר בעיצומן של שלושת השבועות מבין המצרים, וכמידי שבוע אנו נלך לאורה של פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שחלפה עלינו לטובה בסייעתא דשמיא. וננסה לקחת משם לפחות אנקדוטה אחת שממנה נוכל להוביל את השבוע העומד בפתחנו. לא לפני שנודה כמובן לבורא כל העולמים על החסדים הבלתי פוסקים, על שנתן נותן וייתן לנו, ועל כך שוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך בורי עולם, אנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת לכל העוסקים במלאכה כאן בכל חי, למוישי כאן, לשימי ברוורמן, לכל הצוות הנפלא, ולכם, מאזיני כל חי היקרים, שבחרתם לעזוב הכל הכל ויחד איתנו להפליג אל תוככי הנשמה, הנפש, החשיבה והלב. פרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת שחלפה עלינו לטובה הינה פרשת פנחס. פרשה מרתקת, פרשה רוויה, פרשה מעניינת, פרשה שבתחילתה עוסקת בפעולתו הכה מיוחדת של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שמיד נחזור אל אותה פעולה נפלאה. בהמשך גם נתבשר על מותו של משה רבינו, עלייתו לגנזי מרומים, בנו צלופחד, חגי ומועדי השנה, על כל קורבנותיהם, שלא בכדי מופיעים דווקא בתקופה זו, תקופה שאין בית מקדש, כדי לתת לנו קצת את האור והאמונה, ולדעת שבו יבוא בית המקדש בקרוב, בביאת משיח צדקנו, ונזכה להקריב את אותן קורבנות. וברשותכם, דווקא לאורה של תקופה, ארצה להתמקד בדמות שעל שמה הפרשה פנחס, וכפי שגם חכמינו זיכרונם לברכה אומרים בתלמוד, פנחס זה אליהו, אליהו הנביא, זכור לטוב. וכאן קורה משהו מאוד מעניין שיוכל לתת לנו הרבה 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 כוחות. פנחס מוביל צעד שלא כל אחד רשאי להוביל אותו, וכפי שחכמים אומרים, הלכה ואין מורין כן. פנחס, מתוך אהבתו לבורא כל העולמים, פנחס, מתוך תחושתו, כי איך הוא פועל למען שמו באהבה ועושה את הדבר הנכון, ואת הדבר הרצוי, ואת הדבר האמיתי, מוביל מהפכה, ולא סתם מהפכה, אלא זוכה הוא פנחס על בסיס העשייה שלו לעצור את המגיפה. ולא חיליתי את בני ישראל כפי שמעיד הקדוש ברוך הוא בתורתנו הקדושה, בקנאו את קנאתי. פנחס עושה צעד, עושה מעשה, אשר מציל בכך את כל העם כולו. וזוכה לברית שלום, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. הקדוש ברוך הוא גם נותן לו מתנה יקרה מאוד, שאיש שלו, הנני נותן לו את בריתי שלום, שלום זהו שמו של הקדוש ברוך הוא, חותמו של הקדוש ברוך הוא. ולא בכדי זוכה פנחס להגיע אל המתנה הנפלאה הזו של שלום, שהרי כפי שמציינת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הרי הסבא שלו הוא זה שהיה אוהב שלום ורודף שלום, וגם הנכד כנראה הולך בדרכה וזוכה למתנה הנפלאה הזו, למרות שהמעשה עצמו לא תמיד היה נראה בעינינו שקשור לשלום, אבל כאשר משהו מופיע מתוככי הלב הפנימה עם אמת צרופה וטהורה, אז בורא כל העולמים בוחן כליות ולב, הוא זה שיכול להעיד כי הפעולה נבעה מתוך רצון אמיתי לקנאת השם. מהו בעצם המסר? מהי הנקודה? איזו תובנה נרצה בסייעתא דשמיא לקחת מתוככי הדבר הזה אלינו אנו? אנו מצויים בתקופה לא פשוטה. אנו נמצאים בתקופה מאתגרת. אנו נמצאים בתקופה ארוכה, שבה כל אחד ואחת מבין ואף יודע, כי אנחנו לא יודעים דבר. ואיננו יודעים מה ילד יום. ואין לנו כבר יכולת לתכנן, כי זהו אחד המסרים הגדולים של אותה תקופה, שאין תוכניות. שהכל מאיתו יתברך והוא מנהל את העולם, ואין בלתו. ורבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. תובנות רבות סובבות את התקופה הזו, הסברים ופירושים ואף ביורים רבים ניתנו לגבי המסרים שמוסרים לנו מן השמיים בתקופה הזו. אבל אין ספק כי אחד המסרים המשמעותיים ביותר שחוזרים ובאים מכל מיני אנשים כאלו ואחרים, הינם קשורים בעיקר לנושא של בן אדם לחברו. הינם קשורים בעיקר לנושא של לשון הרע, רכילות, קנאה, שנאה ותחרות. לא בכדי הקדוש ברוך הוא מגלגל ומסובב כל הסיבות, הביא אותנו למצב שכולנו, כל בני האדם בכל העולם כולו, נמצאים עם סוג של רסן על הפה. יהיו אשר יקראו לזה מסריחה, יהיו אשר יקראו לזה הגנה, ולא משנה. המציאות והעובדה והנתונים הם, כי כל בני האדם סובבים ברחובה של עיר, סובבים בין אנשים כאשר הם עוטים מסריחה. וזו חובה גם בריאותית, גם חוקית וגם הלכתית. והחובה הזו אף נוטלת את אותותיה לגבי הלכה, למשל טלטול בשבת שמותר עם מסריחה, למשל איסור להיכנס לבית כנסת או לכל מקום שיש בו ציבור, או לרחובה של עיר, ללא מסריחה. כבר כתבו פוסקי זמננו, כי יש בזה אף גדר של חייב לאחריני ומזיק, וחייבים לעטות מסריחה. אבל כאשר אנחנו מתבוננים ורואים את בני האדם, שכוחם בפיהם, עוטים מסריחה, הרי זו עדות לכאורה, כי יש משהו שעלינו לתקן בכוח הפה, בכוח הדיבור, בכוח הלשון, שלא די בכך שהפה שלנו יש לו מחסומים רבים, הרי שמן השמיים סובבו, שעלינו לחסום את פינו במחסום נוסף. הלא היא המסריחה. ומן הסתם כאשר מדברים על שומר נוסף לפה, מבינים אנו כי שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. וכפי שכבר מעריך החפץ חיים בספרו, עד כמה לשון הרע, זהו הדבר שמחריב את כל העולם כולו. והלשון הרע זהו גם זה שהחריב את בית מקדשנו, כפי שאנחנו יודעים שעלו בית המקדש הראשון נחרב בגין שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית המקדש השני חרב בגין שנאת חינם, וכפי שכותב מרן החפץ חיים זצ"ל, שזהו היה לשון הרע, ששקול כנגד שלוש עבירות חמורות. ניתן גם לראות את ההתבוננות הזו על הבסיס הזה שכמה שיותר מרחיקים אותנו חברתית ומגבילים את ההתכנסויות, הן לשם אירועי מצווה, הן לשם אירועי שמחה, וקל וחומר לשם אירועים של מה בכך. ישנם מספרים, ישנם הגבלות, ולא ניתן לקיים מפגשים, וכל אחד ואחד יחוס על עצמו ככל שהוא יותר ויותר בביתו, שכבר לא נדבר על אותם החייבים בבידוד, שזה מזכיר לנו מעט את פרשיות תזריע המצורע בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. המושג בדד, המושג בידוד, נותן לנו לא פעם את הקונוטציה הזו של אותו דובר לשון הרע, של אותו מצורע, כך שאנו רואים בעינינו כי התקופה הזו מכוונת אותנו לא פעם ולא פעמיים, בכל הוראה כמעט, בלבישה, בהתנהלות, בהתנהגות, במגבלות, שאנחנו חייבים להתחזק בענייני שמירת הלשון. ואז יעמוד האדם ויאמר לעצמו בסדר, ונניח שאני הבנתי את המסר, ונניח שאני למדתי היטב את הדברים, או כפי שכותב החפץ חיים, מי הוא העיקר שאליו פונים ורוצים שהוא ישפר את מידותיו ואת דיבורו? כלפי מי הדברים אמורים? יש כל כך הרבה אמירות סביב לשון הרע, רכילות, מחלוקת, קנאה, שנאה ותחרות. אבל יש קבוצה בעם שאליה פונים באופן מיוחד. אלו ישנה קבוצה שכלפיה ואליה יש תביעה יתר על הרגיל. מי אותה קבוצה? כותב החפץ חיים, אלו בני התורה שקראו, למדו ושנו. כי מה ניתן לבוא בטענות אל אדם שלא קרא ולא שנה ולא למד ולא יודע? כיצד ניתן לבוא בתביעה אל אדם, למה דיברת או למה אמרת או למה עשית, אם מימיו לא למד? הרי שמרכז הפנייה השמימית היא בעבור אותה קבוצה שזכתה להבין ספר מהו, הלכה מהי, בורא עולם מיהו. והפנייה הזו, כותב החפץ חיים, היא פנייה ישירה אל אנשי התורה. אל האנשים שמבינים מהי משמעותה של מילה. ואז יאמר האדם, הבנתי, הפנמתי, למדתי. אני מבין ויודע כי התקופה הזו רוצה ממני אין ספור דברים, ואולי בעיקר הדברים רוצים ממני חיזוק בשמירת הלשון. הלו גם בין המצרים עכשיו. הלו נחרב הבית. אנו רק ביום חמישי שחלף עלינו, צמנו והתענינו צום 17 בתמוז, שהוא בעצם חמישה דברים שיראו בו, ולפותח לנו את שלושת השבועות, את ימי בין המצרים, 9 באב באופק, כולנו תקווה שיהפוך לנו לחג ונוכל לחוג בירושלים, בהבאת הקורבנות. אנו בתקופה קשה, אנו בתקופה של התמודדויות, מצד אחד ימי בין המצרים, בנוסף גם הוא, הגל השני שלכאורה נמצא בעיצומו לכאן ולכאן, וכל הדברים הללו מובילים אותנו לחיזוק גדול בבין אדם לחברו בשמירת הלשון. אבל בסדר, הבנתי, הפנמתי, אני מבין ויודע כי עליי לעשות ולערוך שינוי. אני אף אלמד את ספר החפץ חיים בעיון רב, ואף אגיע למסקנות, ואשתנה. לשמור פי ולשוני. רק מה הועיל אם אני בעצמי יעורר שינוי? הלו יש את העם כולו, יש את העולם כולו. ואם העולם כולו לא מבין שצריך להפוך ולהשתנות, ואם כל האנשים סביבי, כל החברה, כל הציבור, כל העם, לא הגיע למסקנה הזו שאני הגעתי אליה, שצריכים לשמור את הפה, שצריכים להיזהר בלשון הרע, מה הועילו חכמים בתקנתם? מה שווה כל המהפכה שאני הוביל בעצמי? אלו גם אם נניח שאני מעטה ואילך מקבל על עצמי בלי נדר להפסיק מלדבר רע, ולא אדבר לשון הרע, ולא אקשל ברכילות, ולא אקשל בהוצאת שם רע, ואדון את חברי לחב זכות, ולא אקום ולא אתור, ואקיים בנפשי ואהבת לרעך כמוך. כן, יש לי זמן להפוך את השינוי הזה. אני נמצא הרבה בבית, הרבה דברים שהיו מתנהלים בעבר בימים כאלו, כתיקונם, כבר לא מתקיימים, בעקבות התקופה בה אנו נמצאים. אני אשב, אלמד, אפנים, אשתנה, ובעזרת השם גם אגיע למקום שבו אני לא פוצה פי לרע. וכי מה זה יעזור? הלו עד שכל העם כולו לא יוביל מהפכה ושינוי. עד שלפחות כל אותה קבוצה שפונים אליה במטרה לעורר שינוי לא תשתנה, מה יעזור השינוי הקטן שלי? לאן זה יוביל? גם אם לא אדבר לשון הרע כלל וכלל, הלו מה כוחי מול עם שלם, מול עולם שלם? זו בעצם אחת המחשבות שמבצבצות במוחנו ובליבנו לא אחת, כאשר אנו מנסים לעורר שינוי. ובפרט בתקופה שכזו. ובפרט בתקופה שכזו שיש כל כך הרבה אתגרים. ולכאורה ישנו איזשהו חשבון כלל עולמי, לא משהו פרטני. ישנו איזשהו חשבון שהקדוש ברוך הוא מעביר שדר לכל העולם, בכל העולם. שימו לב, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אז איך אני הקטן באדם, גם אם הבנתי, הפנמתי ואף למדתי, וזכיתי לעורר שינוי בחיי, איך זה יכול לעצור מגיפה שלמה? איך זה יכול להפוך סדרי בראשית? איך זה יכול לתקן את כל מה שקורה סביבי? זו המחשבה המתגנבת במחו וליבו של כל אדם שמנסה לעורר שינוי. וכאן, ודווקא כאן, ועכשיו ודווקא עכשיו, זהו הזמן שלנו לחזור על המילים שאיתם פתחנו את הדברים שלנו היום. בואו נשים לב מה קרה כאן, ולמה זכה פנחס שתיקרא פרשה על שמו. הלא קרה דבר נורא, ואף אחד לא פעל ולא עשה ולא כלום. ובזכות או בגלל ליתר דיוק, בגלל מה שקרה התחילה מגיפה בעם. ובזכות אדם אחד, אדם אחד מכל העם, שפעל כפי שצריך לפעול, ועשה את מה שצריך לעשות, והוביל את מה שצריך להוביל, ועשה זאת בקדושה ובטהרה בלב נקי וקדוש, כפי שהתורה מעידה. והאדם האחד הזה, שבפרשתנו שמו פנחס, הצליח על ידי המעשה הטהור הזה, הצליח על ידי הפעולה הנקייה הזו, לעצור מגיפה שלמה בעם, ולהוביל את המתנה הגדולה והיקרה ביותר ששמה שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. לעמוד ולהתבונן על מה שכאן קרה ולשאול שאלה. הלא אדם אחד היה במדרגה גבוהה. אדם אחד בלבד פעל את הפעולה הנכונה. איך זה פתאום שהעם כולו ניצל ממגיפה? הלא הקדוש ברוך הוא מעיד בתורתנו הקדושה, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאו את קנאתי. מן הדין היה מגיע לעם ישראל כליה, הרג המוני, מגיפה קשה. אבל בא אדם אחד, יהודי אחד, שעשה פעולה אחת, והציל את כל העם ממגיפה קשה. ואולי היהודי הזה זה אתה, ואולי היהודי הזה זו את, ואולי היהודי הזה זה אני. הלא ראינו מה כוחו של אדם אחד במעשה אחד. הלא התורה כותבת שחור על גבי לבן את הדברים. זו לא פרשנות. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. כך מעיד הקדוש ברוך הוא. בכבודו ובעצמו אומר הקדוש ברוך הוא, אני בזכות המעשה הנפלא הזה של פנחס, הוא הישיב את חמתי. היה פה כעס כביכול של בורא עולם על כל העם כולו. הדבר הזה נעצר. הדבר הזה לא רק נעצר, אלא הדבר הזה שודרג מתוך, במקום כעס, במקום כליה, במקום מגיפה, למתנה לדורות של שלום וברית שלום. והוא הציל בכך את כל העולם כולו. מי הוא הפנחס של דורנו? מי הוא זה שיכול להסיר מעליו אחריות ולומר, זה לא מדובר אליי, אין הכוונה ואין המסר אליי, הלא חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שכל מה שמתרחש בעולם הוא מתכוונן אליי, הוא מכוון אליך, הוא מכוון אלייך. המסר הוא ישיר, ברור ומיוחד. זאת אומרת שאם אני חלק מכל מה שקורה כאן, אז אני הוא זה שיכול לעצור את כל מה שקורה כאן. ואני הוא זה שבכוחי להוביל מהפכה לטובה בכל העם ובכל העולם. כי כל העולם נברא בשביל ישראל. זאת אומרת, בכוחו של אדם אחד, על ידי מעשה אחד, להוביל מהפכה בעם שלם. זוהי האנקדוטה המרכזית שעליה נרצה לשוחח היום. האחריות הכבדה המוטלת עלינו. האמירה הברורה כי אם אני אנצור פי ולשוני, אם אני אבין את המסר שאליי מדברים, אני הוא זה שיהיה מציל האומה, העם והעולם. וללא דברים של מה בכך. ראינו גם ראינו מאז היותנו לעם ומאז קומו של העולם, מה משמעותו של מעשה אחד של אדם אחד. מהאדם הראשון ועד ימינו אנו. אדם אחד שעושה מעשה. כמה חורבן או לחילופין, כמה תקומה יכול להביא אל העם. הלא אנחנו למדים ויודעים את אותם דפים במסכת גיטין, שאנחנו לומדים בימי החורבן, וגם שם אנו נמצאים למדים, שהקמצא ובר קמצא, נחרב הבית, יהודי אחד, ביש מישהו, עשה משהו, נו, עם שלם סובל, ביתו של הקדוש ברוך הוא נשרף באש, מקום השראת השכינה איננו, בגלל יהודי אחד, כן, זהו כוחו של יהודי אחד. אם במידה רעה, כפי שאומרת הגמרא, מידה טובה כפולה ומכופלת. כן, הנה לצד אותו מעשה נוראי של אדם אחד, זכינו לקרוא בשבת על מעשה נפלא של אדם אחר. ובמעשה אחד אותו האדם שפנחס שמו עוצר מגיפה שלמה, ובורא עולם לא מחלה את עם ישראל, למרות שזה מה שהיה אמור להיות. השיב את חמתי מעל בני ישראל. זאת אומרת, הפנייה ישירה אליי. זאת אומרת, אם אני הקטן מקבל החלטה, גומר בליבי, לעורר ולהפוך שינוי של ממש בהתנהגותי ובהתנהלותי, שומר פי ולשוני, מדקדק בכל מילה, לומד בעיון את ספר החפץ חיים, נזהר אף מאבק לשון הרע, מקבל על עצמי אך ורק לראות את הטוב שיש באחר. כפי שאומר החפץ חיים, אף אם מישהו עשה לי רעה, לעולם לא אחזיר לו רע, אלא אף אשיב לו טובה, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, מעורר מהפך של ממש בכל ההתנהגות שלי, בכל ההתנהלות שלי, על כל צעד ושעל. אני, הוא זה שיוכל לעצור את כל מה שקורה פה. ולא צריך לחכות שהעם כולו יוביל שינוי. ולא צריך להמתין שהעולם כולו יקבל את ההבנה. ולא צריך לחכות עד שכולם יתנערו. לא ולא. אחד. לא מזמן, שמעתי, לא מזמן, קרוב לשנה, שמעתי את הרב אורי זוהר, שדיבר איזו מדרשייה, אני המתנתי בסיום דבריו לתת את ההרצאה שלי, וכך שהגעתי קצת מוקדם מהשעה שבה הייתי צריך להתחיל את ההרצאה, ראיתי שהרב אורי זוהר עוד מדבר, אז כך בשקט הצטרפתי אל הקהל וזכיתי גם אני לשמוע מאמרותיו. הוא סיפר סיפור כזה, אני מספר לכם את מה שאני שמעתי באוזניי מהרב אורי זוהר. הוא אומר, נכנסתי אל מרן שר התורה, ישבתי אצלו, שאלתי אותו, אמרתי לו, כבוד הרב, כל כך הרבה סימנים יש שהמשיח כבר כאן. איפה הוא? למה הוא לא בא? כך מספר הרב אורי זוהר. אומר מרן שר התורה, גאון רב חיים קניבסקי, שליטר שיעריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, אמר לי את המילים הבאות. כך מספר הרב אורי זוהר. המשיח כבר כאן. הוא מחכה, תקשיבו טוב למה הוא מחכה, לעוד יהודי אחד שיעשה מעשה אחד, ואז הוא יגיע. אנחנו שומעים את המילים, אני חוזר. ומחכה לעוד יהודי אחד שיעשה מעשה אחד, ואז הוא יתגלה. בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן ועכשיו, לאורה של פרשת פנחס. יהודי אחד שעשה מעשה אחד, והוא השיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל, וקנו את קנאתי. ומי אמר לנו שזה לא אני? אתה, את, כל מי ששומע אותי עכשיו. מניין לנו האחריות הזו שהפנייה היא לא אלינו? וכי אנחנו לא עוד יהודי אחד? וכי לנו לא חסר לכל הפחות עוד מעשה אחד כדי להוביל אותו לשלימות? כדי למגר את כל מה שקורה פה? כדי להגן על העם כולו שנמצא עכשיו בכזו תקופה לא פשוטה? בכזו תקופה מאתגרת? כזה חוסר ידיעה וכזה בלבול? הלא בידינו הדבר? הלא כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להוביל שינוי שיוביל את כל העם כולו להצלחה מסחררת? הלא כל אחד ואחת מאיתנו, רק אם נקבל על עצמנו בצורה הברורה והטובה ביותר להיזהר בלשוננו ולכבד יותר את האחר, הלא גם עלינו נאמר כל אדם שחי איתנו, הרי עליו נאמר שאם בימינו לא נבנה בית המקדש כאילו נחרב, אנחנו גם אחריות החורבן. כן, אני, אתה, את, כל אחד ואחת, כל שלא נבנה בית המקדש בימיו, פנייה פרטית, לא בימיהם, בימיו, כאילו נחרב. זאת אומרת, בימים שלי, שלך, שלך, אין בית מקדש. יש תקופה מאתגרת בגל השני כבר, זו פנייה אישית אליי. זו פנייה אישית אליך, זו פנייה אישית אלייך. בוא נעשה משהו. בוא נוביל מהפכה בעם. לא בקרוזים, לא במודעות, לא בקבוצות, ולא ברעש, לא ברעש השם. בשקט, באמת שלנו, בתוהר ובניקיון שלנו, במעשה האמיתי השקט והאיכותי, באותה מהפכה שקטה, באותה אמת טהורה שהיא בינינו לבין קונינו, בהחלטה הפשוטה כי מאיום ואילך לשון הרע לא מנת חלקנו, בהבנה כי רכילות, קנאה ותחרות לא במחוזותינו, בתפיסת העולם כי אנו דנים מהיום ואילך אך ורק לחב זכות את חברינו, בהסתכלות כי אף אדם בעולם לא עשה לנו רע, וגם אם עשה, זהו שליח שמיים, ועלינו לדונו לכף זכות ולראות בו רק את הטוב. זו החלטה, וזו דרך, וזהו שינוי, ועם זה מצילים עם שלם. ובכך מצילים עולם מלא. לא בכדי אמרו חז"ל, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, כי בכל נפש, בכל אדם, בכל יהודי, יהיה אשר יהיה, ישנו עולם שלם, ובטח פוטנציאל לעולם שלם. אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, אמרו פעם אחד מגדולי האדמו"רים, אמר, כל אחד ואחד פוטנציאל להיות משיח. כל אחד ואחד. כל אחד ואחת מאיתנו מלאי אחריות על כל מה שקורה פה. אבל לא לרע. לא בתור אשמה, אלא להפך, בתור מושיע הדור, מכוחותינו אנו, כן, הקטנים, עד כמה שנהיה קטנים, להוביל מהפכה שלמה בעם. מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים, אומר רבי נחמן מברסלב. מה זה פודה ענבים? מוציא אסירים, זה מובן. עונה לעמו ישראל בעת שבעה מליו, זה מובן. מה זה פודה ענבים? מה יש רע בענב שצריך לפדות אותו? הלא אנחנו עובדים כל כך הרבה על ענבה, ומשקיעים כל כך הרבה שלא תיפול בנו הגאווה, אז לשם מה יש לפדות את הענבים? מה לא טוב בלהיות ענב? למה צריך הקדוש ברוך הוא להיות פודה ענבים? כמו שהוא עוזר דלים, וכמו שהוא עונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו. אומר רבי נחמן מברסלב, ישנם פעמים רבות, שהאדם חושב לעצמו, וכי מי אני ומה אני, וממילא מה תושיע ומה תעזור עשייה קטנה שלי. מה יועיל ומה יועיל ומה יעזור צעד אחד שלי. הלא אני כלום. על זה אומרים לו פודה ענבים, צא מזה. ענבה אין מקומה בעשייה. ענבה אין מקומה במהפכות. יש לך את היכולת להפוך את כל העולם כולו. יש לך בשינוי נכון ובעבודת השם טהורה את היכולת להגן על העם כולו. אל תהיה ענב עכשיו. זהו לא זמן לענבה. זהו זמן לגאווה. זהו זמן לחוש ולהרגיש כי כן בכוחי להציל את כל העם כולו. זהו הזמן להוביל שינוי ולומר, אם אני אהיה טוב יותר, אם אני אזהר בלשון הרע, אם אני אזהר ברכילות ובהוצאת שם רע, ואני אדון לכף זכות מעתה ואילך כל אחד ואחת, בכוחי אכן להציל עולם שלם. זו ענווה שאינה במקומה. בחלק הזה של היכולת שלך, שלי ושלך להוביל מהפכה, עלינו להיות גאוותנים ולא ענבים. זהו המשמעות, זוהי המשמעות של פודה ענבים. כלפי אחרים, כלפי בורא עולם, כלפי החברה, כלפי המשפחה, כלפי האישה, כלפי הבעל, כלפי הילדים, תהיה ענב. אבל כלפי היכולת שלך, היכולת שלך, היכולת שלי, להגן על העם כולו ולהוביל מהפכה של ממש, אין ענבה. פה אני יכול לעורר מהפכות. פה אני גדול שבגדולים. פה צעד שלי, מהפכה שלי, שינוי שלי, התחזקות שלי, חיזוק שלי, יכול להציל את העם כולו. זהו המסר הקטן גדול שלי, הקטן עבורכם הגדולים, מתוככי פרשת פנחס לשבוע שמקבל אותנו עם חיוך. בואו נוביל מהפך. בואו נשתנה אנחנו, אני. בואו נתפוס את זה בעשר אצבעות. בואו ניקח את זה חזק ונבין כי אני בכוחי להוביל שינוי להציל את העם כולו. היזהרות שלי, דקדוק שלי בלשון הרע, רכילות, קנאה, שנאה ותחרות, זוהי הצלת העם. זה יעצור את כל התקופה המאתגרת הזו. זה יביא לנו את בית המקדש השלישי. זה יחזיר אותנו למקום הגבוה ביותר של בנים של אבא בשמיים. כן, וזה הכל בידיים שלי. איזו אחריות. איזו משימתיות. לא פשוט כלל וכלל. קשה אולי אפילו לישון בלילה. שכל עם ישראל על כתפיי. וזו לא גאווה. פה אנחנו צריכים לפדות את הענבה. אחריות צריכים לקחת. כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה, אומר יונה הנביא, ולא נפל בחטא הגאווה, אלא לקח אחריות. וזהו תפקידנו בשעה זו. להאמין בכל מאודנו כי שינוי שלנו, מהפכה שלנו, התנהלות שונה שלנו, תציל את העם כולו. היזהרות בלשון הרע, דביקות במטרה הנכונה, הסתכלות חיובית על האחר, סליחה ומחילה ודקדוק בענייני בן אדם לחברו שלי, שלך, שלך, זה לא דבר של מה בכך. זה מה שיוביל את המהפכה האמיתית, וזה מה שיוציא אותנו מכל המצב. וזה מה שיביא לנו גם את בית המקדש. אז הנה, יש לנו פרויקט חשוב השבוע. הנה השבוע לפנינו. בואו ניקח את זה במלוא המרץ. בואו נבין את גודל האחריות. בואו נוביל את השינוי האמיתי. בואו נעשה באמת את המהפכה. בואו נגן על העם. בואו נגן על העולם. בואו נעצור את המגפה. בואו נפתח דרך חדשה. כי בכוחנו ובידינו הדבר. מאזינים יקרים, מודה לבורא כל העולמים על הזכות שנפלה בחלקי שוב לעמוד כאן בפניכם. על כל המתנות הנפלאות שנותן לנו בורא עולם, ועל כך שעוטף ומחבק אותנו בחום, ברחמים ובאהבה. תודה רבה לך בורא עולם, אנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה לכל הצוות הנפלא כאן בכל חי שעושה מלאכתו נאמנה ומביא את קולי עליכם, על מוישי כאן הנפלא, שימי ברוורמן, לכל הצוות כאן בהפקה. תודה לכם, מאזיני כולחי העיקרים והנפלאים, המתוקים מדבר שהייתם איתנו בשעה הזו, באמצעיתו של יום ראשון. אנו עם ירצה השם ובישועתו, נשוב ונשתמע כאן מחר בין השעה 12 ל-2 בתוכניתי נפש החיים. עם ירצה השם יתברך ובעזרתו הגדולה ביום ראשון הבא, בין השעה 6 ל-7. ועד אז, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.
חזקים, מחוברים, משדרים.